כבר לא חוויתי חוויה כזו מרוממת הרבה שנים, אני חייב לומר. בעקבות השיעור הזה, חוויה בלתי רגילה. חוויה לימודית, חוויה אישיותית. זה מגד הרגיל. תודה לאל. האמת שמתחשק לשב ישתוק, פשוט להפנים את הדברים, לחשוב עליהם, להתענג עליהם, בעיקר לקיים אותם. זה צריך נפלא מאוד. הרבה שנים אני מחפש דברים כאלה. הרבה שנים. אולי מצאתי לי רב. רק בשקט. לא שומעים, זה מורשת. אבל מצאתי לי רב כנראה. זה כיף. בעזרת השם. זה נגד הרגל. טוב, אנחנו חוזרים לענייננו, 23, בעמוד 23. אולי נעשה איזו חפיפה קטנה, אולי נקרא משהו שכבר קראנו, אבל אין בית מדרש בלא חידוש. נקרא את זה שוב. כזכור, אנחנו דיברנו על על השלב של ההתפכחות. התפכחות מהשליות. זה שלב שבו אנחנו פוגשים את קרקע המציאות כפי שהיא. קרקע המציאות של הזוגיות כפי שהיא. היא לאו דווקא קרקע בעייתית. היא לאו דווקא קרקע בעייתית. היא אפילו קרקע שמצמיחה. רק צריכים לחרוש אותה. הבעיה היא לא הקרקע. הבעיה היא מה חשבת או מה דמיינת שאמור להיות. כמובן שכמו שאמרנו, כאשר הדמיון והמציאות נפגשים, ידה של המציאות על העליונה. ידה של המציאות העליונה, מסיבה פשוטה, כי המציאות היא חוק אלוקי, לעומת הדמיון שהוא בדיה. אבל התחלתי לדבר כמו הרבה מלאפיה. ככה לי. לוואי. נפלא. בהתחלה זה מלאכותי, בסוף זה טבעי. ברוך השם. צריך באמת להירגע. כן. אז המפגש הזה בין דמיון המציאות, הוא מפגש בדרך כלל שידע של המציאות הוא על העליונה, מכיוון שהיא חוק אלוקי. והתחלנו לפרט קצת כמה דברים, כמה פרטים שההתפכחות הזו גורמת. דיברנו על המשיכה הפיזית. כן. שתפיסת הפיזיות של האישה, גחן של הבעל, היא פוסקת להיות כפי שהיא הצטיירה בדמיון, בדמיון הרומנטי, בתפיסה השטחית, באותה גישה נהנתנית, חושנית. זה נעלם. כן. שיעור התענוג הזה הוא פחות יותר כשיעור בית הבליעה, שאדם מכניס אוכל לתוך פיו, לועס כמה פעמים, בולע, נגמר. מעניין הוא שהתהליכים שמתרחשים לאחר הבליעה הם תהליכים בלא טעם, והם תהליכים העיקרים. זאת אומרת, שיעור התענוג הוא שיעור מאוד מצומצם, כלשון בעלי המוסר, כן? כשיעור בית הבליעה. ולאחר מכן, התהליכים שמתרחשים מתוך הבטן פנימה, זה עיקר תהליך ההזנה. שם באמת המזון מתפרק, אבות המזון נשארים בגוף, נעשה בהם שימוש, והפסולת מסתלקת מחוץ לגוף. אז זה כמובן המשיכה הפיזית, כן? כמובן נעלם הממד החיצוני, או לפחות העונג שבמגע הראשוני, והיא מפנה מקומה לעבודת עומק, לעבודה פנימית מאומצת, כן? שדורשת מאיתנו להשתמש בכוחות אחרים, כוחות של התבוננות, כוחות של חדירה פנימה, הסתכלות על צדדים יותר עמוקים, ממדי עומק בזולת, האישיות, המידות, להתפעל מאוד מהאישיות. בסופו של דבר, אנחנו מהפכים את החוץ פנימה. ככל שאנחנו יותר נכנסים לאישיותו של הזולת, להכיר אותו כמו שהוא, לאהוב את מה שיש בו, מידותיו, ככה בעצם חותמה של הפנימיות הוא שפוך על החוץ. ואז היא עוברת, גם הצד החיצוני עובר תהליך של העמקה. כן? זה כבר לא אותה שגרה. זה כבר לא אותה תפיסה חושנית שהיא בעצם ננעצות בשיני השגרה, אלא מתגלה לנו מימד עומק באישיות, כמו ביופיה או ביופיו של האיש. כן? מתגלה מימד עומק שהוא כבר נצחי. שיני הזמן לא מחרס למד בו. לעומת המשיכה הפיזית שמתחילה לאבד את קסמה הראשוני וכולי, זה התפקחות ראשונה. אחרי זה דיברנו על יחסה שלה שמשתנה כלפיו. כתוצאה מזה שגם היא פוגשת את המציאות שלו. אם היא שליטה את עצמה, יכול להיות שהיא שליטה את עצמה, שגם הוא כל יכול, נורא נחמד, היא הסיטה את תשומת הלב מדברים בעייתיים, אותו שעיקרון חושים, שאמרנו שהוא נחוץ לפעמים, אותו שעיקרון חושים מאפשר לנו לנסות את הצעד קדימה לעבר החופה, ולא להיחוות מן החופה, אבל אחרי שעיקרון החושים הזה, אחרי שהסם המרדים נעלם, אנחנו פוגשים את הכאב של הכירת, של הכירת השן, של גדיעת האיבר, של הצורך להתרגל למישהו שונה, וכולי, הכאב הוא גדול, אבל הוא נושא בתוכה בשורה גדולה מאוד, של חיבור מחדש, של פנים אל פנים, לעומת האחור באחור, שסוד הנסירה ביטל את המצב הזה, שאנחנו צריכים לחזור ולהתחבר, כן? בכל אופן, ההתפקחות, אל תוך ההבנה שהשני הוא שונה ממני, הוא לא רק זהה לי, הוא לא רק מספק את צרכיי, אלא הוא גם שונה, ויש לו עולם עצמאי, כן? ההתפקחות הזו היא כואבת מאוד. ואדם שלא ערוך להתפקחות הזו, המציאות מכה על פניו, תופחת על פניו, יכול להתפתח מזה מה שמוצג פה לפנינו בהמשך. בעמוד 23, פסקה שנייה, אין אתה שמץ של דמיון בינה לבין אותה המושלמת שהוא חשב שהוא נושא לישה? כיצד לא הבחין בפגמים קובלטים באישיותה? שימו לב שהוא קורא לזה פגמים, בעוד שזה לא פגמים, זה מצבים לגיטימיים, מצבים אפשריים, הם חלק מסיפור החיים. תפע המצבים שנתאר פה, כן? הקשנות, הרוגז וכו'. כן? אבל הוא קורא לזה פגמים. כלומר, פה אנחנו כבר נכנסים לשלב שיפוטי, שהוא שלב בעייתי מאוד. זאת אומרת, פה אתה כבר מפסיק בעצם להיות פתוח למציאות. אתה בעצם כבר שיפוטי. זו הבעיה הכי גדולה. השיפוטיות, אם כל חטאת, רק ריבונו של עולם הוא השופט, כי לאלוקים המשפט. אנחנו רק מתנסים. דברים שמענו פה במשך שעה שלמה, דברים מופלאים ביותר, מופלאים ביותר. שוב, הדברים האלה, אפשר לומר אותם גם ביחס לדברים שאנחנו מדברים עליהם כאן. כלומר, האופי השיפוטי מתפתח במקום שכושר ההתמודדות הוא נחלש. כן? אחד המנגנונים של האדם לא להתמודד זה לשפוט. כשקשה לנו להתמודד, אנחנו שופטים. אנחנו מחליטים שהמציאות היא כפי שאנחנו רואים אותה. אנחנו קובעים מסמרות, אנחנו חורצים דין. כן? יש משהו מאוד מפתה בחריצת הדין, לעשות את השני אשם או לשים אותו תחת סמכותי ושיפוטי, זה מאוד קל. כך אני מסלק מהמגרש, אני מרים לו כרטיס אדום, הוא יוצא מן המגרש. אני עכשיו, זה אמרנו, אני לא יכול לסבול אותו למגרש, לא יכול לסבול את ההתנהגות שלו. אז אני מוציא לו כרטיס אדום. אני מוציא אותו במגרש. זה שיפוטיות. כן? אגב, דבר מאוד נפוץ, מאוד מאוד פופולרי וחביב הקהל, שיפוטיות. אנחנו שופטים בלי הרף, מבוקר ועד ערב. יש בנו תהיה שיפוטיות, כך אנחנו פותרים בעיה. זה סוג של דיקטטורה למה זה, כן? דיקטטורה מעודנת, בלבוש מודרני, יש לה הרבה חיזוק וגיבוי מכל מיני כיוונים, אבל זה סוג של דיקטטורה. זה עריפת ראשים, שלפעמים נעשית בחרב, לפעמים נעשית בדיבור, זה לא משנה. אבל השורה התחתונה זה מה שמשנה. ברגע שאתה הרחקת את השני מתחום ההתעניינות שלך, כן? וקבעת עליו קביעה מסוימת, הוא כבר לא בעולמך, נגמר הסיפור, הוא יצא מהמשחק. וזו בעיה. אתה לא מעשיר את עצמך, אתה נהפך טיפוס מונוטוני מאוד, כן? חד גוני מאוד, כן? אמרנו, אין לך סיכוי להתפתח, אתה כבר לא חכם הלומד מכל אדם. גם לזה דיבר הרב, פרופסור, דוקטור, הרב, כן? בעל דרך ארץ נפלאה, הרב אבולעפיה. אין זו אותה בחורה רגועה ושקולה. אמא נהנה לשוחח בפגישותיהם. הוא לא שם לב שעצם העובדה שדורשים ממנו כרגע, כן? מעבר לשיחות הנחמדות שבא נציג, כן, דיברנו על זה, בא נציג הצנחנים, המפקד, לדבר עם התיכוניסטים, בית ספר הימלופרב, בית ספר כזה ואחר, אני זוכר שהיו מגיעים לדבר בשבח הסיירות המובחרות, יושבים באולי מוזג, כל טוב הנחמד, שמיניסטים, ידיים בכיסים, בתוך הפליזים, זה בחורף, יושבים, והוא מדבר על התהילה של הצנחנים, כולם יראי פנים, כולם, אבל ברגע שהם מגיעים לשטח עצמם, אז נדרש מהם להתאמץ, פתאום אומרים, כן? לא אומרים, אולי כן אומרים, לא משנה. החוויה הפנימית, הנפשית, רגע, מה קורה פה? מקח טעות. כן? ברגע שה... כן? הדבר הקוסם הזה, כן? חידת אלית, מתפרט או מתפרק, כן? בעצם לפרטיו, זה תובע מאיתנו הרבה מאוד. כשניגשים לחיים, אי אפשר שלא תהיה עקשנות. אי אפשר שלפעמים אדם לא יגיב, או בן הזוג, או בת הזוג, לא יגיבו בחוסר רגיעה. אנחנו אנשים חיים. יש דברים שלא נוחים לנו. באמת, הרעש שאתה משמיע מהמוזיקה שלך, זה מפריע לי, זה מפריע לי, תנמיך קצת. ודאי, זו תגובה נפשית, אפשרית, במובנים מסוימים אפילו לגיטימית, בחובתך להתמודד איתה. בפרט שאתה גרמת לה. כמו שאמרנו פעם שעברה, שמאוד יכול להיות שהסיבה שאין זו אותה בחורה רגועה ושקולה, כן? אמא נהנה לסוחר פגישתם, זה לא בגלל שהיא השתנתה. היסוד שלה ממשיך להיות רגיעה וחסד וצניעות. אמרנו שלפעמים מוציאים אותה מן הכלים. היא יצאה מן הכלים, למרות שהיא צנועה, ולמרות שהיא חסידה, ולמרות שהיא רגועה, הצלחת להביא אותה למצב של צעקנות והיסטריות, עקשניות וחוסר רגיון. אני גם מוכן לבוא ולומר שיש בה גם צדדים של עקשנות. יש בה גם צדדים של היסטריה. כל אחד מאיתנו, בשלושה דברים, אדם ניכר, בכיסו, בכעסו, כן? ובכוסו. אדם ניכר, יש מצבים שיוצאים מן האדם כוחות מסוימים, שבדרך כלל הם לא יוצאים. אנחנו צריכים להשתדל עד כמה שאפשר. לא לגרום לשני להוציא את זה. צריכים להשתדל עד כמה שאפשר ש... איך אומרים? דברים מסוימים יישארו מוצנעים. זה לא חוכמה לבוא ולקרוע את הבגד של הזולת, ולהתפלא על זה שהוא כועס לאחר מכן. נכון שהגמרא מביאה מסכת שבת את אותו אב, כן? אם אני טועה, זה היה רב הונא, שקרא לבנו את בגד השיראין שלו, כדי לבחון לאן מידת הכעס מביאה אותו. טוב, זה סרט מובחרת, רב הונא והבן שלו. יש לו את השיקולים שלו, יש לו את השיקולים שלו וכן הלאה. הגמרא דנה שאני יכול לעשות את זה, הרי זה בל תשחית, הוא קרא את זה במקום התפירה וכו'. כן? אבל הוא בא לבחון אותו, עד לאן מגיע עומק הרגיעה שלו, עד כמה יש לו שלוות הנפש, עד כמה יש לו את האמונה בשם יתברך, עד כמה באמת הוא מציאות של יושב בסתר עליון, על שחל ופתן ידרוך. זה העניין של רב הונא. אנחנו לא נלמד ממנו לעשות את זה, לא נרגיז, לא נצבות את חברינו במקום הרגיש, במפסעה, ונראה בנשיכת החמור, האם הוא צועק או לא צועק. זה לא, אין לנו עניין בזה. כן? צריך מאוד להיזהר. אנחנו צריכים להכיר את האדם, פחות או יותר, איכשהו בדרך כלל. דרך כלל. בדרך כלל היא לא צעקנית ולא היסטרית ולא עקשנית ולא חזרית. וגם אתה לא כזה בדרך כלל. אין פה מקח טעות, לא צריך להגזים. לא מדובר פה במישהו שבא לקחת, אני יודע, אישה ולא ראה ולא שמע ולא... ברור, הם נפגשו שלושה חודשים, הם חקרו, הם רגלו, הם חפרו את הארץ. הטובה היא, אם לא, יש בה עץ, עם עין. בסדר, הוא ראה, מגדל את ענקים, מגדל את ננסים, אווירה טוב, אווירה לא טוב. ראו. מה שמופיע פה, דברים נוספים, זה לא העיקר. שהבעיה שלך היא שציפית, שציפית שבמהלך הזוגיות היא לא תשתנה לרגע. שלא תהיה פה את התסיסה, את הדינמיקה המעניינת הזו שמתרחש בנפש האדם. 24 עתים עוברים על האדם בכל יום. עת לכעוס, כן? עת למלחמה, עת לשלום, עת לכנוס אבנים, עת לפזר אבנים, פנות זורקים אבנים, פנות פנסים אבנים. 24 עתים עוברים על האדם בכל יום. אנחנו צריכים לראות לאן האדם שייך במבנה הבסיסי שלו, פוטנציאל שלו קוראים לזה, ולעזור לו כמיטב יכולתנו להוציא את זה לפועל. אז מה אתה מתפלא? הראייה שלך לא מציאותית. זו ראייה הוליוודית לחלוטין. לגמרי לחלוטין. הפקת ענק של 20 מיליון שקל, להראות לך את הבלוף שלכם. ואתה יוצא מהקולנוע, אחרי זה אתה הולך לפרוס כנפיים ולחשוב שאתה ציפור. זה לא המציאות. זה רומן רומנטי. זה לא המציאות, פשוט לא המציאות. מה הפלא? כיצד לא יבחין בפגמים קובלטים אישיותה, שואל הבעל את עצמו. כן, אין זו אותה רחורה רגועה ושקולה, אימה נהנה לשוחח בפגישותיהם, כנו, תחת סם ההרדמה, כן, בפגישות שם לספסל, בשדרה, כן, היא עשויה לעתים להיות סכנית והיסטרית, עקשנית וחסרת הגיון. כן. אני שוב שכחתי אם בירחתי בהבנות, בירחתי או לא בירחתי? מישהו שמר? לא בירחתי עדיין. בירחתי? לא בירחתי. בטוח? ברוך אתה, אדוני, אלוהים לך עולם שהכל מיד ברו. כן, דניאל. כן, בבקשה.
רציתי לדעת, האם הדברים השונים שפה מקושרים אחד לשני, האם אחד מוביל לשני?
מה, על צעקנית והיסטרי כל זה?
לא.
מה אתה מדבר? כן, ודאי, 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 ודאי.
אז האם זה איזשהו יחס?
כן, ודאי. אנחנו מתחילים מהחוץ, נכנסים פנימה. זה מתחיל מהחוץ, המשיכה הפיזית, נכנס פנימה. נכנס פנימה לתכונות, התנהגויות וכן הלאה. כן? בהחלט יש מקום לראות זה כתהליך מתפתח, מן הקל לכבד, ידוע חיצוני, כן? כן? יש את התגובות, כן? התגובות הראשוניות של הבעל, כן? אחרי זה נכנסים יותר פנימה, כן? לרקמות, נקרא לזה כך, כן? כמו שנראה. טוב, זה הפסקה הזו. נמשיך על המחשבה מסוימת, כן, זה התפתחות, בלי שום ספק. מחשבה מסוימת מטרידה אותו במיוחד. מהי? כמובן, המחשבה הזו היא עולה מתוך שני הדברים הקודמים. זאת אומרת, צריך פה שתהיה התפרקות מבחינתו, צריך שתהיה התפרקות בציפיות, התפרקות כפולה. ההתפרקות הראשונה היא נוגעת בעצם לחורבן היופי החיצוני, שלה ביחס אליו, או שלא ביחס אליה. יש פה התפרקות של היופי החיצוני, שזה בעצם מעטפת, נקרא לזה ככה, כן? שזה אמור להשלים את הנטייה הפיזית שלו, כמו שדיברנו, על הנטיות, הנטייה הפיזית, הנפשית, הרוחנית, כן? ברגע שכבר אין פיצוי לנטייה הפיזית והרגשית, או יותר הפיזית, אני רוצה בכוונה להיכנס לרגשית, כי הרגשית היא באה לידי ביטוי עכשיו. אתם זוכרים את הפרק הראשון, כן? אבל קודם כל יש התפרקות, כן? של התמיכה הפיזית, שהיא מעניקה לו, לפי דמיינו, כן? לאחר מכן, יש את ההתפרקות של תכונות אופי, כן? צעקנית, היסטרית, עקשנית, חסרת הגיון. פה מתחילה להתפתח המחשבה הזאת. זה שלב ראשון של התפתחות המחשבה הזו. היא עוד תקבל העצמה גדולה מאוד בהמשך. אבל זה השלב הראשון שפה כבר נזרע זרע הפורענות בצורה של מחשבה, כן? מחשבה זה דבר שתופס את האדם מכף רגל ועד ראש. זה לא מחשבה פילוסופית, זה לא מדובר. מדובר פה על ציור יותר, כן? איך נראה? זה מחשבת לב. זו מחשבת לב. מחשבה מסוימת מטרידה אותו במיוחד. כלומר, הטרדה זה מצב שבו אתה, זה מה שנקרא, נטרד מעולמו. צריך להבין מה זה הטרדה. סליחה שאני מדייק בדבריו כל כך, לא בטוח שאפילו הוא עצמו התכוון לדייק בזה כל כך, כן? אבל אנחנו בכל אופן, אם יש מקום לדרוש את זה לשבח, נדרש את זה לשבח, שמדובר על מחשבה מסוימת שמטרידה אותו, כן? התרדה היא כמו יתוש של טיטוס. התרדה היא דבר שלא נותן לך מנוחה, לא נותן לך מנוחה, הוא מסיק אותך מבוקר בדרך כלל. אנחנו רגילים להגיד בדרך כלל, בחור שבוחר פוגש בחורה, הוא רוצה לדעת האם באמת הגיע את להתחתן, אנחנו אומרים, תראה, בדרך כלל שלושה קריטריונים יש. לא בטוח שנזכור שלושתם כרגע, אני זוכר שזה, אני אומר שלושה. נראה אם נזכור שלושתם. הראשון זה, אמרנו איזה פעם, האם אתה חושב עליה כל היום, אבל לא מחשבה מטרידה, שהיא ברקע, כמו מוזיקת רגע, שהיא משמשת רקע לעיסוק שבו אתה עוסק, והיא מנימה את העיסוק, היא מעמיקה אותו, היא נותנת לך יישוב הדעת והרפיה לעסוק בו טוב יותר. כן? האם נמצאת ברקע? האם הוא נמצא, כן, ברקע ומעניק איזושהי תחושה של אווירה נעימה וכן הלאה? הדבר השני, האם אתה או את מרגישה שבאמת בן הזוג הוא, אני מכירה אותו מאז ומתמיד, אני מכיר אותה מאז ומתמיד, זה הדבר הנוסף. דבר שלישי, אני לא זוכר. כן? בכל אופן, ענייננו, כן, השאלה, כן, פה מדובר על מצב שהמחשבה הזו היא מעסיקה אותך באופן תורדני. תורדני. מהי המחשבה? הן ציפה שברגע שיוסרו מעליו כבלי הרווקות, יגלה התפתחות לקראת שלמות ועלייה רוחנית. היכן היא אותה התפתחות וצמיחה? שוב, זו גישה שהתפתחות וצמיחה יכולה לפעול רק באופן, יכולה לפעול באופן חד מיני. בכוונה אני מביא את הדוגמה הזו. כי זה משול בדיוק למצב שאדם יגיד, למה אין לי ילד בלי אישה? או שאישה תגיד, למה אין לי פרי בטן בלי איש? זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אדם שמצפה להתפתחות רוחנית, מבלי שהוא נכנס לקשרי המלחמה של הזוגיות, מה שנקרא עזר כנגדו, עוזרתו ומנגדתו כאחת. אדם שלא מבין שזוגיות זה מצב של עזר וניגוד, כן? הוא בבעיה. הוא לא יכול להגיע למצב של צמיחה בכלל. הוא עקר, הוא לא מוליד, הוא פרד, הוא בפירוד. לכן הוא פרד, הוא לא מוביל, הוא לא מוליד. הוא לא מוליד. שוב, תפיסה מאוד מוזרה, אבל זה פשוט פלא, באמת, איך אדם יכול להגיע למסקנה כזו. אבל זה בלי מייסים, צריך לדעת. כן? רוב השטויות שלנו, זה דברים שאנחנו עושים אותם בלי מייסים. שמישהו בא ואומר לנו, אתה רוצה ללדת בלי אישה? אנחנו צוחקים, נכון? אבל זה אנחנו. זה פלא. זאת אומרת, אנחנו לא לוקחים, אנחנו לא מעלים על דעתנו שכן חרצנו משפטנו. זה בדיוק מה שעושה נתן הנביא לדוד. זאת אומרת, הוא מביא לו מקרה חיצוני, משל לכבשת הרש, ואז דוד מסתער על פסק הדין. בין מוות האיש הזה. אתה הוא האיש. זה דבר פלא. תראו, אפילו אצל גדול, חלילה, אנחנו לא באים משפוט דוד, חס ושלום, לא נשכח מה שאמרו חזל, כל אומר דוד תאר, לא משנה. אבל לא נפסח פשט של פסוקים. זאת אומרת, דוד המלך, במובן מסוים, בדקי דקות, זה חטא ראשוני, אני צריך לדעת. הוא האיש. כן חרצת משפטיך, ממש ככה. כן חרצת משפטיך. אנחנו לא רואים את זה. אבל למה זה? הבן אדם הזה, שאגב, זה לא דבר נדיר. זה אנשים שבאים ליועצים. מה שסיפר פה הרב. באים ליועצים, הם ספרים על הבעיות שלהם. ורבים מהם. זה לא רק הריפה, זה בני תורה. זה מה שהם אומרים בדיוק. כמובן שנמיד מחסים את זה באיזה כיסוי כזה שתתקו את עצמית, עד כמה הוא משקיע ועד כמה הוא זוי, שישמע יפה, שלא ישמע כזה מפליל. אבל מתחת לכל הכיסויים האלו, בסופו של דבר מסתתרת אמת אחת פשוטה. אתה עקר. אתה פשוט עקר. זה מה שבא לידי ביטוי בדברים שנמרים כאן. כן? הן ציפה שברגע שיוסרו מעליו כבלי הרווקות, יגלה התפתחות לקראת שלמות ועלייה רוחנית. איכן היא אותה התפתחות וצמיחה? למה היא לא מופיעה? עכשיו הוא לא מעלה לדעתו לרגע אחד אפילו. שאולי היא לא מופיעה מכיוון שהוא בעצם זרה בנקום בסתיו, הוא זרה באביב. הוא לא זרה בזמן המתאים. זמן זריעה לחוד, זמן חרישה לחוד. הוא לא זרה בזמן המתאים. הוא לא זרה בקרקע המתאימה. בכלל זרה. אז זה נשאר עדיין בכליה, הוא לא זרה. מה הפלא שאין צמיחה והתפתחות? ודאי, לא נוצר איחוי. הלאה, אנחנו בסדר העולה. הגרוע מכל הוא, שלפעמים הוא מרגיש בודד, זה מה שאמרנו על הנטייה הנפשית, שאדם בנישואין בדרך כלל מביא לידי השלמה את הנטייה הפיזית, הנפשית והרוחנית. פה הוא מקבל מכה בצלעות, כי למעשה, לאמיתו של דבר, כל אחד מאיתנו מאוד מאוד רוצה, בסופו של דבר, להגיע למצב שבו הוא מקובל, מקבלים אותו. מקבלים אותו. יש לו חק חם. התינוק רוצה את האימא, האיש רוצה את האישה, על כן יעזוב איש את אשתו, איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. אנחנו זקוקים נואשות לחק חם. אנחנו זקוקים לזה. אנחנו לא שוכחים כמובן שהחק החם ביותר זה ריבונו של עולם. אבל אנחנו מתחברים לריבונו של עולם דרך מודלים תחתונים של התקשרות וחיבור. ואחד מהמודלים המופלאים האלו זה הקשר בין איש ואישה. כן? הידיעה הזו שאני מגיע עכשיו הביתה, ויש לי אישה שמקבלת אותי בכל מצב. זו ידיעה נפלאה. אסור לי להיות תלותי יותר מדי. אבל הידיעה הזו שיש לי מבקש ודורש, יש לי מישהו שבאמת ראה אותי. זה לא משנה מה עשיתי, מה חטאתי, מה נכשלתי. זה דבר מאוד מאוד חשוב, שכאשר הוא נעשה בצורה נכונה, במינון נכון, בציפיות נכונות משני הצדדים, בהבנה נכונה, בגישה נכונה, הוא מעצים בצורה בלתי רגילה. זה מאוד חשוב. אז פה יש שבירה גדולה מאוד. זה אחד מהחוליות היותר מרכזיות שבחוט השדרה של הדימוי העצמי של האדם. זה העובדה שהוא מקובל. יש אנשים שמשלימים את זה תחת חסותה של חסות נשותיהם. ייתכן שבבית הם לא קיבלו את זה בכלל. מאוד יכול להיות שבבית הם לא קיבלו את זה. מכל מיני סיבות, ולא משנה כרגע מה הסיבות. והפיצוי והשלמה, כי אין לגוף חלקי חילוף, כן? מגפלקס, יש איזה מין משהו שכאילו, כן? משלים את הסחוס. יש משהו שמשלים את הסחוס הזה. פשוט משלים, יוצר את אותו חומר עדין שמונע את הכאב של ההתנגשות. מישהו מקבל אותי, מישהו אוהב אותי. באמת. די. ואם האישה הזו בכלל, כן? על מה אנשים זוכות? על זה שהם בעצם משלחות את בעליהן ואת המדרש, ומחכים להם שישוב, כאשר את האהבה שלה היא מנצלת כמנוף, מנצלת במרכאות, מנצלת כמנוף כדי לקשר אותו אל האהבה העליונה שלו. זה בכלל דבר גדול. אבל קודם כל, אי אפשר להתעלם מן העובדה, שאדם מצפה קודם כל למצוא את זה בתוך ביתו. ופה, זה מצא מאוד בעייתי. הביטוי גרוע מכל, לא יודע, גרוע מכל, לא גרוע מכל, אבל אין ספק שזה מצב מאוד מאוד מביר ולא פשוט. כך הוא כותב, הגרוע מכל הוא, שלפעמים, לפעמים, הוא מרגיש בודד, משתלטת זרות, במקום זהות, מוציאים את היוד הקטנה, שזה הענבה, שמוציאים את היוד הקטנה מתוך ההי, כן? אז מקבלים זרות. הזרות יוצרת הרגשה של בדידות, של מחנק. איך אומרת הגמרא המסכת? סנהדרין, אותו מימרה מופלאה, כן? שנגיד מיד התרגום החופשי שלה בעברית, כן? קד, הווי, כן? כתוב שמה, רחימי עזיזתין, כן? אדפה דספסירה הוושכיוון. וכאשר נסתלקה, כאשר הייתה אהבתנו חזקה וגדולה, היינו אפילו ישנים ביחד על מפתן הבית, ומרגישים שהכל רחב. כאשר נסתלקה אהבתנו, אפילו מיטה של מאה גרים די, לא סגי לן. לא מספיקה לנו. זה המצב הנפשי האופייני למצב של בדידות. בדידות. בד בבד. כן? ונועלו. חרב אל הבדים ונועלו. אלו תלמידים, תלמיד דרך הימים שעוסקים בתורה, בד בבד. לא לומדים בחברות. וזה בדיוק העניין. שאדם שלא לומד בחברות, וכמה נפלא, הדברים שמענו פה מערב, דברים מופלאים ביותר. מה שקורה להם, הם מתעסקים רק עם עצמם. הם שוקעים בנרקסיסיזם, בליטוף עצמי של הסברות שלהם. שום דבר לא יוצא מזה. האמת לא מצויה לא באלף רק, ולא בתו רק, ולא במם רק. היא מצויה דווקא, מאלף ועד תו, דרך המם. האות האמצעית באלף בית. האות הראשונה, האות האחרונה, והאות האמצעית. אז כמובן שפה הבדידות היא בדיוק מאותה סיבה שדיברנו עד עכשיו, שאין לו את האומץ הנפשי, ואין לו את הענווה הדרושה, כדי לקבל את העולם השונה ממנו. הוא מסוגל לסבול אותה רק כאשר הכל מתאים, הכל עולה בקנה אחד עם הציפיות שלי. הוא לא מוכן למסור את האגואיזם שלו לטיפול המסור, לטיפול המסור של הכוח הכללי שבקרבו. הכוח הכללי רוצה לבקוע, רוצה לתפוס מקום, רוצה ללמד אותך משהו גדול על החיים. אבל אתה לא מוכן לפתוח לפניו את הדלת. אתה דוחה אותו הצידה. אתה גוער בו. אתה סותם את לא השכינה. את אותו קול פנימי בתוכה שאומר לך, קבל את השונה. תיבנה ממנו. תיפתח. לא מוכן לקבל את זה. הגרוע מכל שלפעמים הוא מרגיש בודד. הוא איננו יכול לחלוק איתה את כל תחומי החיים. הוא לא יכול לחלוק את כל תחומי החיים. האמון הולך ונפגע. מי היא? שהוא יספר לה את מה שהוא חושב. מה? יספר לה? למה שיספר לה? כלומר, למה לא מספרים זה לזה? כי פסק האמון. כלומר, אם היית איתי בשעת צרתי, אני אספר לך את צרתי. כדאי לי לספר לך. אתם מכירים את המצב הזה. לא לכל אחד אתם מספרים את הצרה שלכם. לא לכל אחד. אני כבר אספר לו את הצרה שלי, מצאתי מישהו לספר לו את צרותיי, אבל לא לכל אחד מספרים את הצרה. אתה צריך להיות בטוח. שהאדם הזה, איך הוא אמר בסדר? שמעתי מה שהוא אמר? שמגיעים אליו מטופלים, יחסי מטפל ומטפל, מטופל. שאתה לא מכניס את התובנות שלך, אתה שומע אותו, אתה מקבל, זו גישה מאוד מאוד מיוחדת. זו התרפיות היותר רכות. בעצם שהנועץ, כן? הוא המייעץ של עצמו. והמייעץ, הוא רק עומד שם ליד זרימת הנחל, וצופה בזרימה, כן? בזהירות מרובה, בכבוד אינסופי. של רגליך, נעליך מעל רגליך, כי האדמה אשר, אדמת קודש, כשאתה נכנס לזולת, צריך לדעת, אתה נכנס לעולם קסום, שונה ממך, מאוד שונה ממך יכול להיות. אל תכניס את עצמך. אל תתקע את עצמך יותר מדי. אז איך אפשר לספר את צרותיו לאישה, שזה אתה, הוא חרץ את גורלה, כי אישה זרה ומוזרה, שעושה הפך מרצונה, שהיסטרית והיא צעקנית, ודאי שאני לא אספר לה את זה. היא לא תשמע ממנו כלום. אפילו כוס קפה אני לא אבקש. בהתרסה אני אעשה את הקפה בעצמי. בהתרסה אני אציע את המיטה בעצמי, למרות שזה מעשה אולי נשים מובהק, כן? אני יודע מה דברים של נשים רגילות לעשות, כן? אני אעשה את זה בעצמי. אני לא אתן את הזכות לעשות משהו למעני. כי אני והיא לא ביחד. הגזמתי בכוונה. לא משנה. נוריד מזה 90%. אפילו 10% זה הרסני. זה אותה בדידות. הוא לא משתף את זה. לא משתף את זה. לחלוק איתה את כל תחומי החיים, היא איננה מעריכה את דברי התורה שלו. אתם יודעים למה? למה הוא לא מעריכה את דברי התורה שלו? כי הוא מדבר גבוהה גבוהה, אבל הוא לא מקיים. הוא אומר דרשות נפלאות, והפער עוד יותר ניכר. הפער ניכר במיוחד, כאשר אדם מדבר גבוהה גבוהה, אבל ביום יום אנחנו רואים אותו עושה הפוך לחלוטין. הפוך לחלוטין משהו. זה כל כך צורם. זה כל כך צורם. זה כל כך דוחה, כל כך מגעיל. שאיך אני יכול לקבל דברי התורה שלך? איך אני יכול לקבל דברי התורה שלך? אתה עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס? כן? דבר, תצא את כל הכל. על מה מגיע לך כבוד? אתה לא יודע ליישם אחד חלקי אלף מהדברים שאתה אומר. דבר על החסד, דבר על זה, דבר על זה. מה אתה עושה? ההפך הגמור, אני רואה. פשוט אתה עופר דברי תורה, דברי פלסטר, למדרש אליל. מה אתה עושה? היא לא אומרת את זה. זה הכל מצטבר ברגשה פנימית. זה חילול השם. זה חילול השם. כל החיים שלו הם בחינה של חלל פנוי מדברי התורה שלו. דברי התורה שלו, בשמיים. סופר על רבי מקוצק, כשפעם אחת הוא שמע, אני טועה איזה רבי מקוצק, כן? הוא היה רגיל לשבת בחדר הפרטי שלו. הוא לא יושב בתוך בית המדרש. אבל הוא שמע היטב מה קורה מעבר לדלת, את הצעקות של התלמידים וכו'. פעם אחת, כדרכו, מדי פעם היה מגיח מתוך חדרו הסגור, כדי להשמיע איזה מסר שהיה חשוב בעיניו. אחד הפעמים הוא פרץ מחדרו, נכנס לבית המדרש וצעק, כמה תורה יש פה? כולם היו פליאה מוחלטת, ידעו שדברים של הרבי זה לא דברים פשוטים. אי אפשר להבין אותם פשטות. תמיד צריכים לחשוב קצת זה קנץ' ככה עם המוח כדי להבין. וחשבו, כמה תורה יש פה? ודאי שלא מתכוון להחמיא לנו. הרב מקוצק לא מחמיא כידוע. כן? מה הוא מתכוון להגיד? נו, אז ניגש אחד מהתלמידים, רב בונם זה היה נדמה לי. כן, העמית שבחבורה, רב, מה הכוונתך? כמה תורה יש פה? שום דבר לא עולה למעלה. גאווה. אני מרגיש שאתם לומדים בגאווה. ההתנצחות, אופי ההתנצחות. לא מצחין ביניהם. לא מצחין, כל ענות אני שומע, לא כל גבורה. צעק את הצעקה שלו. כמה תורה יש פה? היינו, שהתורה הזו היא בלא אהבה ויראה. אין לה גדפין, אין לה כנפיים לעלות למעלה. לכן היא נשארת פה. כן? נשארת פה. הקריבהו לפחתך, הירצך, המנחה לא רצויה. כמה תורה יש פה? אותו דבר, אותו דבר בדיוק. גם לגבי אותו הבעל, כל תורתו מן השפה ולחוץ. כן? כך היא מרגישה, לא יודע. כל אחד לפי כמה, כן? כמובן מדרגת, כן? מדרגת האלימות, כן? או הבעייתיות שיש, כן? אבל כך היא מרגישה. כל תורתו מן השפה ולחוץ. זה דואג הידומי. שכל תורתו מן השפה ולחוץ. מה זה כל תורתו מן השפה ולחוץ? את דברי התורה שהוא אומר, הוא משמיע למי? לאחרים, לא לעצמו. משמיע לאוזניך מה שפיך מדבר. קשוט עצמך, אחרי זה קשוט אחרים. טול קוראים בעיניך. עד שאתה אומר לזולת, לתקן דבר מסוים. הוכח תוכיח. קודם תוכיח את עצמך, אחרי זה תוכיח את זולתך. לאן מכוונים כל דברי התורה שלך? מן השפה ולחוץ. לשם. זה נשלח מחוץ אליך. אתה לא מקשיב מה פיך אומר. אתה אפילו לא מסוגל. להפנות את דברי התורה אליך, אל תוך מצבך הנפשי. ולראות את את הדיסטורשן, את ההפרעה, בין בעצם מה שאתה מדבר, לבין מה שקורה בתוכך. כי אתה לא עירני בכלל למצב הפנימי שלך. למידו של דבר אתה לא עירני. אתה פשוט פסקת לשפוט את עצמך. אתה לא דן את עצמך בכל יום. אתה שענן, זכוח, בוטח מאוד בהתנהגותך. יש לך רק דרישות לאחרים. אתה מפנה אותם לאחרים. בעזות מצח. בהירות, בהתנסות. אתה קובע את קנה המידה. זה סוגיית הדמיון. סוגיית הדמיון היא הופכת אותי לשופט כל הארץ. כן? אני קובע. אני קובע. מה היא האמת? אני קובע שלהגיד דברי תורה בלי כיסוי, זה האמת? אני תובע, אני קובע שההתנהגות שלי, התנהגות אמיתית, כך ראוי, ואת, או, שזה בא מצידה של האישה, זו טעות שהיא קיימת בין נשים, גם מצד נשים, גם מצד גברים, כן? ואת חושבת שאת הצודקת. איננה מעריכה את דברי התורה שלה. היא איננה מקבלת את דעותיו. ומה עוד? דעותיו זה לא דברי תורה. יש דברי תורה שנאמרים ממש דברי תורה, כאילו מצטט מתוך הזה, ויש דעותיו. אבל היא מרגישה שדעותיו, פה זה כבר בעיה אחרת. דברי תורה זה דברים מאוד יפים ואמיתיים. דברי אמת. דברי אמת, דברי אמת קושי צלע. ודאי. אבל אתה לא מקיים אותם. מה זה דעותיך? זה משהו אחר. דעותיך זה בעצם הנפט הלא מזוקק, שהוא תוצר של המידות שלך. הדעות שלך, הן יונקות מהמידות, הן קולקלות. הן מצומצמות. הן דעות לא אמיתיות. היושר הנשי, הטבעיות, היושר, החיבור אל הקרקע, הוא חש את השיגים, הוא חש את הזיוף שיש בדעות שלך, שהן יונקות מקור הניקתם, הוא הדעות המקולקלות. רגשות בזה. הן לא יכולות לסמוך על דעותיך. הן חייבות להביע התנגדות, הסתייגות, בהקימת שפה, בהקימת אף, בהתעלמות, בהפניית עורף. היא לא יכולה לקבל. אני לא יכול לקבל. אשתו של און בן פלט. היא לא יכולה לסבול את הדעות שלו. היא עושה בתחבולות מלחמה, כדי להניע אותו מהצטרפות למחלוקתו של קורח. היא לא יכולה לסבול את הדעות שלו. הדעות שלו הן מקומות, כי הן באות ממקור של מחלוקת. ממקור של לעורר לה. לא יכולה לסבול. אשתו של און בן פלט היא צילת הוא. כן? שסתרה שערה, בשעה שבאו לקרוא לאון בן פלט, כן? לאותה קט חולקים. הוא היה בתוך הבית. ואז הגיעו הנציגים של קורח, המשטרה החשאית של קורח, הגיע לבית של און בן פלט. מה עשתה אשתו? תראו כמה שזה. סתרה את שערה. הצדיקים שלא מסתכלים בשיער, הם חולקים משה רבנו, אבל שיער שלהם לא מסתכלים. כמה זה צורם. אשתו של און פלט, ידע, היא ניצלה את הזיוף הזה, את התרמיד ואת העונה העצמית שלהם, כדי להרחיק אותם און פלט. היא ידעה שהם צדיקים ומסווה, או פוך, רשעים ומסווה. הם מקפידים על שיער של אישה, אני אפרה את השיער, אבל צדיקים פשוט לא יכולו להסתכל. העיקר שעזבו את הבעל שלי. אחרת הם יסיטו אותו, הוא מבולבל, הדעות שלו על הפנים. איזו ישרות של אישה, פלא פלאים. יש נשים שמצילות את בעליהם, יש. אבל היא לא מקבלת את הדעות שלו. מה לעשות? מה לעשות? היא יוצא מן התמת המה. מה לעשות שדעותיו הם כיוצא בו? היא לא מקבלת את דעותיו. היא איננה מבינה את הבדיחות שלו. אתם יודעים שגם בדיחות. טוב, זה יכול להיות שיעור שלם. זה יכול להיות שיעור שלם. כן. כן. בתחנות זה דבר שהוא מאוד שייך לתפיסה שבה אתה תופס את העולם. כן, בדיחה, אתם יודעים, זה בדיחה, אז אתה מסתכל, זה סתירה, מה שנקרא. אתה מסתכל על צורת התפיסה שלך של העולם. היי, זה איש מה, זה, אתה אומר, זה בדיחה. זה צורת, הייתי אומר, בדיחה זה ביופסיה של המבנה הרגשי שלך. איך אתה מסתכל על המציאות? היא לא מבינה את הבדיחות שלו. הבדיחות שלו חתומות, חתומות, באותו חותם רגשי, נפשי, מיוחד שלו, שהוא לא טרח בעצם לצמצם את הפער בינו לבינו. אתה רואה שאתם מגיעים לסיבה סוף שנה של אולפנה, כן? אני יודע, בתור הורים. אתם, הבנות מתחילות לצחוק, כל מיני בדיחות. אתם לא מבינים איך אתם בדיחות. יש שם, אני יודע, במקרן שם, מראים, כולם זוחקות, ואתה יושב ככה. לפעמים אני חושב שזה אכזריות. מה הביא אותי לבן? אני לא מבין כלום, צוחקות, צוחקות, ויושב בצד כמו טמבל. לא מבין שום דבר. למה צחקתם? מה, זה קשור אותי עוד שצף השנה, איזה קטעים שם היו, וזה, אבל מה לי ולא, לא מבין כלום, שום דבר. כן? אתם תגידו, זה שלפעמים ככה, אנחנו לפעמים לא שמים לב שנכנס אדם חדש לחבורה. אנחנו במחיצתו מספרים בדיחות ששייכות ל-80% ו-20% החדשים, לא מבינים כלום. לא מבינים כלום. כשהייתי נער בקיבוץ, היינו אוהבים מאוד לבוא למתנדבים. הם היו ככה כאילו בעינינו נציגי החופש, הסנוניות מארץ רחוקה, מגיעים לקיבוץ וזה, היינו נכנסים לחדר שלהם, כן? כדי להיות איתם, אולי נזכה באיזו קופסת גפורים מפינלנד, אולי איזה ג'קט מאיסלנד, כן? נכנסים שם, האם הם מדברים בשפות שלהם, בגרמנית, באנגלית, ביוונית, לא מבינים כלום. לא מבינים כלום. הנה יש מגיע כמו טמבלים, סטיטלים. הם לא היו מונעים עדיין, וסך הכל מבחינת העם דווקא, הנה, ילידי המקום באים, וזה נחמד דווקא, הסתכל, אולי הם יזכו לי איזה חולצת עבודה, אולי נעשה איזה סחר חלפי, הם יתנו, איזה הדפס של הצפילין, אני אתן איזה חולצת עבודה, נחמד מאוד. כן? הם יושבים עוד תמים ככה, הם מדברים, אנחנו לא מבינים כלום. אני מדבר. זה הבדיחות שלו, שהיא לא מבינה. הבדיחות שלו, היא איננה אוהבת להזין לאותה מוזיקה כמור, שייך שוב לניגודים החריפים שיש בעולם הרגשות שלהם, יש לה טעם שונה משלו בבגדים וברהיטים. לעתים תכופות, אנחנו ממשיכים הלאה. שלב הבא. כן? דיברנו על מחשבה מסוימת שמטרידה, היינו, היעדר התפתחות רוחנית, ראינו הרגשת בדידות, ועכשיו אנחנו באים לשלב הבא. לעתים תכופות, הוא מוצא את עצמו, מתגעגע לחיי רווקותו, ולחבריו מי שכבר הימים. שמתם לב? כן. כן. מוריד דרגות. מוריד דרגות. איך אומרים? אני עריק. שוב לי אל ביתי, כן, מה שאני רגיל, כן, לאזרחות. אני עורק. זה נקרא עריקות. חיי ניסויים. עריקות היא רצון לחזור למצב, כן, המונו, במקום סטריאו. לחזור למונו. כן? אני, עם העולם המונוטוני, גברי שלי, שמעמדי בתוכו הוא מוכר, מקובל. אתם יודעים שיש אנשים שחוזרים לבית הכלא פעם אחר פעם. אני מכיר אדם קרוב ש-30 שנה הוא כבר יוצא ונכנס. 5 שנים, כל אסיר שמשתחרר הוא משתחרר על תנאי. לא יודע אם אתם יודעים. הוא משתחרר על תנאי. עכשיו הוא מופיע את התנאי. מה הוא עושה? הוא זורק אבן על נד משטרתיות. הוא מרים אגרוף על שוטר. על המקום מפעילים את התנאי, הוא חוזר לבית הכלא. חוזר כמו מלך. כמה טוב שבאת הביתה. היה לנו קשה בלעדיך. המיקום שלך, איש לא לקחת אותו אגב. הכיסא נשאר ריק, הכיסא ריק. חיכינו לאדמור, לעבריין האדמור שיבוא. לא, באמת, באמת. מה שאנחנו מקבלים ממך, ומה שהוא מקבל מהם, זה מערכת שהוא לא יחליף בשום חופש בעולם. כי ברגע שהוא יוצא מבית הסוהר, מחכה לשיקום, התגברות על חולשות, לא מוכן לזה. הוא מגיע לשם, מקבל מהמרפאה המקומית את הקומית, איך זה נקרא הקומית, התחליף הזה, כן. יש לו בדיוק, בדיוק, יודע איפה הוא מתברג בתוך ההיררכיה. אנשים מפחדים ממנו, תומכים בו, יד לוחצת יד, אתם מכירים את המצב הזה. מעגלים מעגלים שנותנים לו הרגשה של ביטחון. כל אחד מאיתנו מחפש את המקום, ששם הוא יכול, הייתי אומר, איך נקרא לזה, לחזור למקום שמוכר לו בחוויה, בחוויה, כמקום תומך. כרגע אני לא מתייחס כרגע מה אופי התמיכה. אם זו תמיכה שהוא מרגיש מתוך האגואיזם שבו, לא משנה. אבל למקום התומך, הקל. הקל. אז הוא מתחיל להתגעגע לרווקותו. והניסויים מתפסים ביניו ככבלים. קיבלתי איזו הזמנה. מקרובי משפחה רחוקים. קיבלתי זמן לחתונה. גם אנחנו השתגענו. קיבלתי הזמנה אחרת. לא, וזה משקף משהו אמיתי. למה בכל זאת עושה את זה? זו שאלה אחרת. גם אנחנו השתגענו. אני מקבל הזמנה אחרת, מה אני רואה? סורגים של בית סוהר, סורגים של בית סוהר, ושניהם מסתכלים הסורגים החוצה. יא, זה מדהים. סורגים, הם אוחזים ככה, אם אתם ככה אוחזים, ומסתכלים החוצה. כאלה משתוקקים לצאת מחוץ. אני מאמין בזה. אני לא חושב שזה מליצה. אני חושב שזה בדיחה שמספרת הרבה. הוא רוצה כבר להשתחרר מכבל הרווקות. מה, סורגים זה לפני החתונה? אולי לימוד זכות? יפה. 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 כן. הלוואי. הלוואי. לעתים תכופות הוא מוצא את עצמו מתגעגע לחיי רווקותו ולחבריו, שימו לב, מי שכבר ימים, כן? השיח הגברי כן? השיח הגברי כל כך מונוטוני, כל כך... הזירה הזו מוכרת. אתם יודעים שאחד הסיבות, כן, מסביר, רבי נחמן אומר, הוא אומר את זה בליקוטי... בליקוטי עצות, בשער הגאווה, נדמה לי, כן. אומר את זה בליקוטי עצות, אומר את זה, לא בספר מידות, כמה שידוע לי, בליקוטי עצות, במידת הגאווה. כל מי שרגיל בגאווה הרבה, סופו שבא לידי משכב זכור. זכור. מה מאוד מוזר גם. מה מוזר? כל מי שרגיל במידת הגאווה, סופו שבא לידי משכב זכור. אם אנחנו מתבוננים בזה, אנחנו יכולים להבין בזה, יש איזה פתח להבנה. מי שרגיל במידת הגאווה, הוא לא מקבל השלמה מאחרים. הוא לא מקבל השלמה מההפך שלו. הוא תמיד יחפש את הדומה לו. הוא חד מיני. דיברנו על זה מקודם. אז רבי נחמן אומר, משכב זכור. עכשיו, משכב זכור זה לא דווקא משכב זכור באופן פיזי. משכב זכור זה להעדיף את חברת הגברים. אלו הגברים שבורחים מהבית למשחק הכדורגל. אלו הגברים שבורחים מההתמודדות עם ההשלמה. זה גם משכב זכור. ההתפננות הזו על כוס צ'יקו עם פיצוחים אל מול המסך, ברבע הגמר, בגמר. האישה שם בבית, את מי מעניינת? אם היא תבוא עכשיו להגיד לי שאני צועק, אני זורק אליה את כל הטלוויזיה. 35 אינץ', 65 אינץ', 100 אינץ', לא יודע כמה. זה טלוויזיה. היו הורים שהרגו ילדים. אז זה שהפריעו להם, נסתכל. והכל קיצוני, הכל מועצם פה, לא משנה. אבל העצמה הזו בסופו של דבר עניינה זה באמת לחשוף את שורש האמת או גרעין האמת של כל אחד ואחד. אבל זה נקרא משקף זכור. זה בדיוק משקף זכור. העדפה שלך הייתה חברותה על פני השיח האיכותי של אותם 10 דקות בארוחת ערב. שאתה אומר לאשתך, אתה. כן? אמרתי שלא תגידו כך. אבל אותו תלמיד שבא אליי ואומר לי, שמע, אבל ספרתי לכם את זה. אותו תלמיד שבא ואומר לי, אני מעדיף לחזור לחברותה, מאשר לשבת בארוחת ערב עם אשתי. נורא משעמם אותם אנשים, אבל... אבל זה העולם שלה, טמבל. זה העולם שלה. מה זה משעמם אותך? אגב, אין בעיה שזה ישעמם אותך. אבל איך אמרנו היום בשיעור, מי שהיה היה, תצטער על זה שזה משעמם אותך. תהיה צר ומצוק על זה שמשעמם אותך. תתייסר שמשעמם אותך. היא אומרת לך את הלוך הנפש שלה, ואותך זה משעמם. מה שמעסיק אותה, שיחת היום מבחינתה. גולת הכותרת של עולם הרגיש שלה. אתה לא מתבייש? לפחות תצער על כך. אין בעיה שזה שעמם אותך. אנחנו בני אדם. אנחנו לא רגילים בהתחברות. אנחנו לא רגילים, באמת שלא. אבל לפחות תצטער על זה. לפחות תזיל דמעה על מצבך האגום. עמדת עליהם בעצר אותם. לפחות שתהיה לך צרה על הדבר הזה. אין בעיה, בסדר גמור. גם אותי הרבה דברים משעממים. מאוד משעממים. זה בושה אפילו להגיד מה. לפחות מצטער על זה אולי. לפחות נסות להצטער על זה. לדעתי, זה מה שמתכוון רבי נחמן במה שהוא אומר. סופו של בעל ידי משכב זכור. יכול שזה גורם גם להידך גיסה שמדובר בנשים שמתחברות זו לזו, כן? מעדיפות את הקשר הנשי על פני הקשר הדומיני. כן? אינה מקבלת דעותיו. איננה מבינה את הבדיחון. סליחה. לעתים תחום המצא עצמו מתגעגע לחייר בקותו ולחבריו מי שכבר הימים. אתם יודעים, ביטוי מי שכבר הימים מזכיר לי תמיד את ה... כן, זה כמו שתינוק שמתגעגע להריסה. בגן העדן של ילדות, כן, אשר היה פורח, היום אני אורח. זה הגישה הנוסטלגית. הגישה הנוסטלגית אלו אחד המצבים הבעייתיים ביותר, שאדם לא רוצה להתפתח. רוצה לחזור להיות ילד. הוא התנתק מקרקע הילדות, הוא רוצה לחזור לשם. הוא קשה לו לגלות את הילדות בבגרות, בתוך הסיפור המורכב של החיים. הוא רוצה לחזור למצב העוברי, הוא רוצה לחזור ולהתחבר לטבור אמו. כך אומר איוב, בעומק צרתו, ארור היום, אשר ראיתי אור. לחזור למצב העוברי, כן? להתחבר למקום שאין סבל, את הגד, השט לך באיזה אוקיינוס של מי שפיר, אתה שותה את מה שהיא מחש אותה, אתה אוכל את מה שהיא אוכלת, כן? היא נושאת אותך על גלי המציאות, כן? הנוסטלגיה, במובן השלילי שלה, וזה, לחזש כבר הימים, לחזור למצב המונוטוני, למונו. היה מצב כזה, והיה לו שעת כושר, והיה לו תור זהב, אבל אתה כבר לא שם. רוצי ראשו, הרי הוא כילוד, נולדת, נולדת לתוך הזוגיות. נגמר הסיפור, אתה לא יכול לחזור אחרונית. אתה חייב להתמודד. מצרים מלפנים, מאחור, והיה מלפנים, ואתה קופץ. אתה קופץ. אין לך ברירה. אתה בפנים. אל תפנה עורף, אל תחזור לאחור. אל תאמר, הימים הראשונים היו טובים האלה. כי לא מחוכמה, אמרת כן. שלמה תוקף את הגישה הנוסטלגית. אך פעם שהרב קוק היה, או אלה היו ימים, אך אם היינו זוכרים ליד שהרב קוק, אז היינו, איי, איי. כך מסופר על אחד מהחסידים שאמר לרבו, אוי רבי היקר, זה היה נלי, זה היה, לא זוכר, מי היה הרב הזה? אך אם היה לי את המידות של רבי, ואם היה לי את הלב של בעל יסוד ושורש העבודה, ואם היה לי את השכל של שאגת אריה, אז הייתי, אך, אז הייתי. אמר לו רבו, רבי ישראל מסלן זה היה, כן. אמר לו רבו לתת תלמיד, עם המידות שלך, ועם הלב שלך, ועם השכל שלך. עם זה אתה צריך להתמודד. קשור מאוד לדברים שנאמרו פה לפנינו. להתחבר לעצמך, למקום שלך. בענייננו, תחבר לזוגיות. תלמד את כללי המשחק. תתחיל לשחק. אל תתגעגע לעבר. אל תברח. אל תהיה עריק. אז לא היו חשבונות שעליו לשלם. ולא ניצבו בפניו בעיות למיניהם. כן? בעיות שצמחות על קרקע של שותפות הדדית. לצידו לא הייתה אישה הדורשת תשומת לב מתמדת. כן? את ההשלמות שלה. את הדברים שהיא זקוקה להם. כמו שאתה זקוק, גם היא זקוקה. לא הייתה אישה דורשת, תשומת לב מתמדת. זאת אומרת, נסתכל קצת מעבר. זאת אומרת, הזוגיות בעצם הופכת אותו כלומר, נגיד שאם הכיס שלו הוא תפוח בשקלים, הזוגיות מה היא גורמת לו? הוא כל יום צריך להוציא שקל. הוא צריך להוציא, עושים מקופה, להוציא, עושים... היא מוציאה לי שקלים, שקלים מהכיס. הכיס שלי כבר ריק. כיס ריק. זאת אומרת, הנוכחות של מישהו, כן, זה כמו שידיים, יש לו, יש ילד חדש במשפחה. יש הוצאות נוספות. זה הוצאות נוספות. אשרי מי שבא בכיכרו בידו, כן? בכיכרו בידו, יש איפה אלוקי, אבל זה הוצאות. אתה מוציא, על אלה זה צריך להוציא עליו בחודש משהו כמו 400 שקלים, זה חיתולים, זה מטר, זה אנדמה, כן? זה כסף. התעסקו את זה. יש עוד הרבה הוצאות אחרות. זאת אומרת, אנחנו נקלעים למצב שבו אנחנו צריכים בעצם לחלוק. זה מצב פרובלמטי, לא רוגלנו לזה. לא רוגלנו. אנחנו צריכים פשוט לחלוק, פשוט לחתוך בבשרנו, כאילו לחתוך בבשרנו, ולתת לזולה. פרוס לחמך על הרעב, זה מציאות מורכבת. זה מציאות אלטרואיסטית, של חסד. זה נפלא. כבר אמרנו שאי אפשר בלי נישואין להתפתח בכלל. ממש, אפשר להתפתח בצורה מניחה את הדעת בלי נזוים. כן? אבל קשה לו, קשה לו. כי הוא בא עם דמיונות. כל זה בגלל שהוא בא עם דמיונות כאלה. אתם לא תבואו. לומדים מכון מאיר, די לנו לראות את הרב ביגון 10 דקות ביום לפני תפילת מנחה, כדי שלא ניפול בדבר הזה. אני אומר בסיר צינו, די לנו. והיו עיניך רואות את מוריך. כן? זה תרגיל מצוין. שעולה, איך אומרים, שרוח המושל עולה עלינו, רוח המושל זה יצר רע. כדאי להיזכר בדמויות. פשוט לראות את הפרצוף של הרב. של הרב ביגון. את החיוך, את הערת הפנים. את האכלה האינסופית. החסיד שבכהונה. להסתכל על זה. וכל הקפדה שלך היא פשוט נושרת. אתה מתבייש. שהוא נמצא מול עיניך. דמויות מופת. לזכור יחוס אבותיו. כך אומר שערי תשובה. כדי להקל על התשובה. נותן שם כמה וחמי צוד. 8, 9 דרכים. הוא אומר, אחד, לזכור את יחוס אבותיו. שמור במגירה את התמונה של סבא שלך, הצדיק, הענב. כשרוח המשה עולה עליך, תפתח את המגירה, תסתכל עליהם, יהיה בסדר. יהיה בסדר. לא הייתה אישה, נראה שצומת לב. ועל ראשו לא העיקו עניינים הטעונים הכרעה. עכשיו הוא צריך להיות שופט. הוא צריך לדון, כן? הוא צריך לדון בין דברים, כן? כמו שאמרנו היום. כי ריבון אנשים, הוא בא לפני השופט, okay? כל המציאות הזוגית מזמנת רצונות שונים, עכשיו צריך להכריע. איך אמר לי פעם מישהו? הרבה יותר קל לי שקובעים לי מאשר אני צריך להכריע. הייתי רוצה שזה רוח תיקח אותי מהיישוב לירושלים, אבל להכריע ולהחליט, אני לוקח את ה... לא, הייתי רוצה שזה רוח, פשוט תיקח אותי מפה. פשוט תיקח אותי. פעם היה זה תלמיד בישיבת מאיר, כי היה לו נורא קשה ללמוד, נורא נורא קשה ללמוד. זה גרם לו סבל עצום, ההתמודדות יום-יום עם השאלה, להישאר עוד יום בישיבה, ללכת הביתה, הוא כבר רצה לנסוע הביתה. שם היו בזמנם לומדים 5 חודשים עד שרואים את הבית פעם אחת. זה לא כמו היה. אתה עולה על אוטובוס ואתה... פעם היו 3-5 חודשים, היו באים לחגים מלבד. זה היה נורא קשה. זה 5 חודשים של לימוד, 6 חודשים של לימוד. קשה. הכל, להתמודד, 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 להתמודד. אז הוא רצה שתהיה איזו מציאות שפשוט תוציא אותה מזה. אז פעם אחת באותו עיר, במיר, הייתה שריפה גדולה. זה קרוי השריפה הגדולה במיר. זה אירוע ידוע בתלדות, כן? הקהילה היהודית באירופה. השריפה הגדולה במיר. והאש התחילה להתפשט לכיוון בית המדרש. אז כמובן כל התלמידים היו צריכים לנסוע הביתה. נסעו הביתה. איך הוא שמח שהם נסעו הביתה? כן. הוא אמר את זה לרבו. כך מספר רבי ירוחם ממיר, המשגיח הגדול משיבת מיר. הוא מספר לך את התלמידים שבא ואמר לו, הרב, כל כך שמחתי שבית המדרש נשרף. לא הייתי צריך בכלל להתמודד עם הכרעה. פשוט... זהו, הוכרחתי לנסוע הביתה. נסעו הביתה, עד שיבנו את בית המדרש מחדש, וזה, לקח כמה שבועות. אז אמר רבי ירוחם, לפחות גדולתו של אותו תלמיד, זה לא קשור כך עניינו, גדולתו, הסייפה זה לא קשור, גדולתו של אותו תלמיד, שהוא לפחות הודע בזה. לפחות הודע בזה. מודעות זה פתח גדול לתיקון. כן? שפתחה בתוך מרמה. עצם המודע שאתה יודע שאתה יושב בתוך מרמה, זה כבר חלק גדול מהרפואה. ידיעת החולי הוא חלק גדול מהרפואה. כן, זה העניין של עניינים הטעונים אחרא. זה קשה, קשה. זה קשה להמציא את הכתוב השלישי שיחר ביניהם. כל הזמן נמצא בצומת, בצומת רצונות. להכריע ביניהם זה דבר קשה. דבר קשה. כן. אז הנה לנו כמה וכמה טעמים, למה אותו ברנש באמת רוצה לחזור למצב הקודם. כן, דניאל. תראה, לא חייב להיות, אתה יודע מה? אתה לא רוצה להחליט בעניין הזה, אבל יש תחושה שכן. יש תחושה מסוימת שכן, והסיבה היא די פשוטה לדעתי. האישה היא מאוד מחוברת לדבר הזה, מאוד מחוברת לעניין, לתפקיד בכלל של זוגיות. כן? נשים באופן הרבה יותר פשוט וטבעי, מעניקות ונותנות את עצמם בקשר הזוגי. אצל גברים זה לא פשוט לרתום אותה למשימה של הנתינה. זה לא פשוט. הגבר בשביל להיכנס לעומק הבנת הזוגיות, הוא צריך לעבוד קשה. צריך לעבוד קשה. זה לא מוטבע באופן טבעי. זה לא מוטבע באופן טבעי. כן? אצל אישה זה קיים באופן טבעי. יותר באופן טבעי. אצל אישה יש טעויות אחרות. יכול לייצר מצבים של תלות לפעמים, דווקא מתוך ההבנה שלה, להשקיע בתא המשפחתי. לפעמים יכולת נתינת יתר, כן? כן, נשים יכולות להגיע עד כדי מצב כזה שהן תמיד רואות את עצמם חייבות לאיש, מה שנקרא נשים מוכות, למחצה, לשליש ולרביע. בעיות אחרות יכולות לנבוע מזה. אבל לגבי עצם השאלה, מי מותאם יותר לחיי הזוגיות הזו, יש מקום לומר, יש מקום, וזהירות מרובה, יש מקום להסתייגות גם, אבל יש מקום לומר באיזושהי מידה, שאחרי נשים מוצא עצמם מותאמות לזה יותר מצד טבעיותן. עד לפה.